לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, אסתי פרז בן עמי.
עכשיו ועוד שש דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים, רשת בית, העורכת היא אפרת וייס. בהפקה קובי זרח עם אופל חיות וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור שלנו חיים זקן. יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, אומר לנו על חוק הגיוס, מדינת ישראל השתנתה, חייבים שוויון, כולם צריכים להתגייס.
אי אפשר להמשיך במצב בו יש אנשים שקמים ונלחמים למען כולם, ויש כאלו שלא נותנים מעצמם ולא מוכנים לעשות את זה. אזרחי מדינת ישראל כבר לא יקבלו את זה, ובצדק. אני חושב שהגיע הזמן שכולם יבינו שגיוס מלא לכולם, רק כך נוכל לשמור על המדינה שלנו. 7 באוקטובר אני חושב שיצר פה מציאות אחרת לגמרי, שבה צריך לעבות הצבא, צריך להגדיל אותו בחטיבות שריון, בסוף. החייל עם הקנה או הטנק עם הקנה בסופו של דבר מוכיח את עצמו, וכל אלה שכל הזמן הסבירו צבא קטן וטכנולוגי, עם כל הכבוד, 7 באוקטובר הוכיח צריך צבא גדול, משמעותי, וגיוס אחד לכולם. אני חושב שישראל החדשה שתקום פה לאחר המלחמה חייבת להיות חברה שוויונית יותר, בה כולם בעצם נושאים בנטל.
חיים ביבס, הרעיון המלא איתו כאן בחצי היום בשעה השנייה של המשדר מיד אחרי אחת. עכשיו נפתח עם הצפון ומה שקרה שם בשעות האחרונות, פגיעה ביבה של חיל האוויר ופגיעה ישירה ביקב באביבים. שלום רובי אמרשלג.
שלום אסתי, כן, בשעה וחצי האחרונות האש מתחדשת בעוצמה. 3 טילי נ"ט נורו לעבר יקב שסופג לא בפעם הראשונה במושב אביבים. את אש חיזבאללה, נגרם שם נזק כבד מאוד, במקום פרצה שריפה, כוחות הכיבוי התמהמהו, מחשש לירי נוסף לאזור הזה, הם כרגע נמצאים במקום, מנסים להשתלט על הלהבות, לא היו נפגעים באירוע הזה, ובמקביל, ירי גם לעבר היה ביחידת הבקרה האווירית בהר מירון, לא נשמעו אזעקות, עוד לא ברור האם מדובר בירי רקטי או בכתב"ם ששוגר אל הבסיס הזה, שמתרווח ולא בפעם הראשונה על ידי חיזבאללה. במהלך הלילה שוגרו כמה רקטות ונשמעו אזעקות בשלומי ובמושב בקצת, נגרם שם נזק כבד לכמה בתים, גם במקרה זה לא היו נפגעים בגוף. מטוסי קרב של צה"ל תקפו את המשגר ששיגר את אותן הרקטות ואת עמדות חיזבאללה, ובמהלך הלילה גם הייתה תקיפה בסוריה, באזור הצפוני ביותר, באזור דיר אזור, תקיפה שמיוחסת לישראל. ישראל כמובן לא נטלה אחריות על האירוע הזה.
רובי אמרשלג, תודה רבה לך לעת עתה.
תודה.
חמאס הודיע כי הוא דוחה את ההצעה על שחרור החטפים, וישראל מודיעה שהיא מחזירה את המשלחת מקטר. שניים איתנו על הקו, אלי אור לוי, ראש תחום הערבים, שלום.
שלום, אסתי.
סולימן מסעוד, כתבנו מדיני, שלום לך.
שלום, שלום.
אלי אור, תן לנו את הפרק הקודם, לפני ההוראה להחזיר את המשלחת הביתה.
כן, אז אנחנו דיווחנו אתמול אצלך, אסתי, ביומן הצהריים, על כך שההבנה שלי ממקורות שמורים בפרטים שם, בצד השני, שיש פסימיות, והלילה אמש קיבלנו לכך גושפנקה רשמית, כאשר חמאס העביר תשובה רשמית למתווכות, שבה הוא אומר שישראל לא נענית לדרישות שהוא הציב, קרי הפסקת המלחמה, נסיגת כוחות צהל מרצועת עזה, שיבת פליטים לצפון הרצועה, ועסקת שחרור מחבלים שהוא מכנה אותה רצינית. כלומר, הרבה מאוד מחבלים כבדים שהוא רוצה לשחרר. במילים אחרות, אסתי, חמאס בעצם דוחה את התשובה הישראלית, והשיחות כרגע, שוב, בדגש על כרגע, מתפוצצות, אבל צריך לומר, זה מסע ומתן עיקש, קשוח, גם גורמים בחמאס כבר אמרו היום והדליפו בתקשורת הערבית, על כך שזה לא אומר עכשיו שהשיחות התפוצצו באופן מוחלט, אלא שיש משבר, כל צד עושה שרירים, אז חמאס עשה שריר מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי. אתמול, אסתי, הסיבות לכך, את יודעת, כל אחד יכול להבין את זה בדרך שלו, בצורה שלו, האם בעצם יש כאן רוח גבית גם מהקהילה הבינלאומית לאור המתקפות על ישראל, אז חמאס רואה זאת כשעת כושר מבחינתו להקשיח עמדות או לא. אין לנו ידיעה בעניין הזה, אבל אפשר לתאר שגם הסביבה אינה סטרילית במקרה הזה. בכל מקרה, אסתי, כרגע השיחות במבוי סתום מוחלט.
אליאור, תודה. סולימאן מסוודי, ראש המוסד, נותן הוראה לכולם לחזור הביתה מקטר.
נכון, וההוראה הזאת מגיעה מראש המוסד אחרי שהוא מקבל הוראה מראש הממשלה בנימין נתניהו. למעשה, ראש המוסד נפגש היום עם ראש הממשלה, מעדכן אותו על תשובת חמאס, ואחרי שראש הממשלה שומע את דדי ברנע, הוא אומר לו להחזיר את המשלחת שנמצאת בקטר. רק נסביר, מדובר במשלחת של דרג מקצועי, לא של הבכירים, הם נציגים של מוסד שבק וצהל, שהוקמה בפעם השנייה אחרי הנחת התשתית של שיחות קטר, שיחות דוחה, והיא הייתה אמורה לדון בפרטים הקטנים, איך אפשר לקדם את העסקה, על איזה מכשולים אפשר ופערים אפשר לגשר. אבל ראש הממשלה בסופו של דבר, אחרי תשובת חמאס דורש ומקבל הוראה להחזיר אותה. בהודעה מפורטת וארוכה של לשכת ראש הממשלה, הם אומרים אסתי, שיש קשר הדוק וישיר בין ההחלטה האמריקאית של ביידן לא להטיל וטו על החלטת מועצת הביטחון לקרוא להפסקת אש, ואומרים בלשכת ראש הממשלה, חמאס עומד על דרישות הזויות, והוא גם בירך על ההחלטה של מועצת הביטחון. כלומר, מבחינת ראש הממשלה נתניהו, מי שאחראי, אני לא רוצה להגיד אחראי הבלעדי, אבל מי שתרם להחלטה הזאת של חמאס לא להתקדם במסע ומתן, הם לא פחות מארצות הברית וג'ו ביידן, ככה הבנה אצל נתניהו ומקורביו, והם מביאים את זה היום בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה, כך או כך אסתי, לצערנו גם רצים להגיד את זה, אנחנו עכשיו במבוי סתום. אין התקדמות, והאופטימיות שהייתה בישראל בימים האחרונים התחלפה כרגע פסימיות, מבוי סתום במגעים לשחרור חטופים.
סולימאן, תודה.
תודה.
מצרף אלינו פרופסור יונתן דקל חן, אביו של סגי, שחטוף בעזה 172 ימים כבר, עם שאר החטופות והחטופים, נחטף מקיבוץ נירוז. שלום לך, יונתן.
שלום לך.
אתה נמצא עכשיו שם, בקיבוץ, בנירוז.
כן, חזרתי לאסוף עוד כמה מהחפצים שנופרו.
תכף נדבר איתך על הביקור שלך שם, הקשה. אני רוצה תחילה לשמוע את גובתך, אתה שומע עכשיו מבוי סתום, שתי המילים האלה, כמה קשות הן?
הן קשות, אני חש, אני אדבר רק בשם עצמי, שממשלת ישראל עם הראש שעומד, עם העומד ראש של ממשלת ישראל, מייצרים ומחפשים סיבות לדחות ולדחות, ולא להשלים את המלאכה של להחזיר את החטופים הביתה כמה שיותר בחיים. ברור מאליו שמאוד מאוד קשה להיכנס למסע ומתן עם ארגון סטני כמו חבאס, כל אחד מבין את זה. אני עומד פה בניר עוז, סביבי בתים שרופים ומקומות שאני יודע שנרצחו בהם חבריי, אז לא צריך לשכנע אותי עד כמה שהחמאס נוראי, אבל ממשלת ישראל בעיניי מוכיחה שוב ושוב שהיא בעצם מחפשת כל סיבה לא לקדם את המסע ומתן, להטיל את זה עכשיו על ארצות הברית, כעומד מהצד, כאיש מקצוע, כאבא של חטוף, זה מעליב, מטריף.
אתה חושב שישראל הייתה צריכה לקבל את הצעת ההחלטה של מועצת האום, שאנחנו התקוממנו נגדה, הפסקת אש והחזרת כל החטופים לאלתר?
ההצעה הזאת, צריך להקשיב טוב, ולא רק לשמוע את הכל דרך המסננת של ממשלתנו. צריך להקשיב טוב למה שהאמריקאים אמרו, למה הם הצביעו כפי שהם הצביעו. רק צריך להקשיב להם, זה הכל. זה אותה הצעה שהם הציעו בעצמם, שלממשלת ישראל לא הייתה שום בעיה איתה. ההבדל היחידי שהאמריקאים נמנעו בגלל שלא הייתה כאן במסגרת ההחלטה הזו שום גינוי לחמאס. זאת הסיבה שהם נמנעו. אז אני לא סנגור, לא של ממשלת ביידן ולא של ממשלת ביבי, אבל יש כאן ניסיון שהוא ברור למצוא תחת לכל אבן סיבה לדחות, סיבה להטיל אחריות על מישהו אחר שהמסע ומתן לא מתגלגל קדימה. מסע ומתן עם חמאס זה דבר קשה. הדרך היחידה להשלים את המסע ומתן זה לשיר, לתת סמכות לאנשים שיושבים שם, גיבורי ישראל אחד אחד, ולשאר שם בשולחן עד שהחטופים חוזרים. זאת הדרך היחידה.
טעות הייתה להחזיר את המשלחת מקטר?
אני לא מחלק, אני אמנם פרופסור אפתי, אבל אני לא מחלק פה ציונים. אני יודע שאנחנו עוזבים את הזירה של המסע ומתן, אין מסע ומתן. לא צריך להיות פרופסור כדי להבין את זה. והדרך היחידה שנחזיר את יקירינו, ונוכל להיות שלמים כעם, ועם החטופים כמה שיותר מהם שעדיין בחיים, יחזרו בחיים. אין פה ניתוחי עומק. אלה דברים שצריכים להיות ברורים לכל ישראלי, לא משנה מאיזה מחנה כל אחד בא ממנו.
אני רוצה לצרף אלינו את דקלה אהרון שפרן, פרופסור דקל חן, שנמצאת בכנסת, ושומעת עכשיו שם מהומה שהייתה לפני דקות. נורא חשוב לי שתשמע יחד איתנו את היחס שקיבלו שם משפחות החטופים בכנסת. דקלה, מה קרה שם?
אנחנו מדברים על דיון בוועדת הכנסת, סביב פעילות ועדות הכנסת בזמן הפגרה. הפגרה בסוף כנס החורף, שצפויה להתחיל ביום ראשון הקרוב, להימשך עד 18 במאי. נזכיר שבמפלגות האופוזיציה ביקשו לבטל, או לפחות לדחות את הפגרה, בגלל המערכה שמתמשכת, בגלל הרצון להגיע כמה שיותר מהר לפתרון גם בעניין חטופים. ובמהלך הדיון הזה אנחנו שומעים דברים קשים מצד בני משפחות חטופים, שומעים אותם קוראים לעבר חברי הכנסת, בושה, בושה. שרון שרעבי, ששני אחיו נחטפו לעזה, אומר בדיון הזה, פגרה מסמלת ניתוק, לא שום דבר אחר. ואנחנו שומעים, אסתי, בדיון הזה גם את חן אביגדורי, שאומר לחברי הכנסת, לחטופים אין פגרה, לחיילים אין פגרה. בואי נשמע דברים שחבר הכנסת פינדרוס אומר לחן אביגדורי.
צריך לומר שחן אביגדורי, שאשתו שרון וביתו נועם שוחררו משבי החמאס. בואי נשמע.
אתם רוצים, אמרתם שאתם עוברים בפגרה, תעבו בפגרה. אל תצטלמו, אל תצטלמו. פינדרוס, יאללה יאללה, תגיד לאמא שלך, סליחה. יאללה יאללה, אתה אמרת משפחות חטופים. יאללה יאללה, פינדרוס. יאללה יאללה. על חמץ את הבאת הממשלה, השבת חשובה לך, הארץ חשובה לך, הקואליציה חשובה לך.
באמת כדאי, כדאי שתלכו הביתה ואל תחזרו.
הבת שלך תהיה חצופה ותגיד יאללה.
הבת שלך הייתה חטופה, לא היית אומר יאללה יאללה.
טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, את הסעיף הנוסף נעשה בהמשך, נעדכן אתכם במהלך היום.
כן,
זה
באמת מחזה מאוד קשה בוועדת הכנסת, אתם שומעים את הקולות. ואפשר גם להגיד, את יודעת, יש הבדל בין לאשר פגרה בעת הזאת, לומר, אין מה לעשות, אלה נעלי הכנסת, הוועדות ימשיכו לתפקד במידה זו או אחרת, ועדת חוץ וביטחון מתפקדת כרגיל, ובין להתבטא בצורה כזאת בדרך שמבטאת זלזול כלפי בני משפחות החטופים.
דקלה, תודה. יונתן, כשאתה שומע את היאללה יאללה הזה?
תראי, אני מודה שלא הצלחתי כל כך להבין, כיוון שאני רק שומע את מה שקורה, אני קשה לי לפענח את מה שהתרחש שם, כך שאני ברשותך מעדיף לא להגיב, כי אני לא הצלחתי להבין מי אמר מה.
אני רוצה לדבר איתך על הגעגועים לבן שלך, ומה אתה רוצה לספר לו שקורה כאן עם המשפחה שלו, שלכם, בחודשים שהוא לא נמצא פה?
תראי, הדבר שאותי פשוט משאיר ערב, יש הרבה דברים, אבל אולי הדבר והידיעה שמשאיר אותי שהוא, וגם נוספים, לא יודע מבין החטופים שהמשפחות שלהם שרדו. סגי לא יודע, הוא הרי יצא להגן עליהם, כמו רבים פה שנחטפו, יצא להגן על המשפחה ועל הקהילה, ואין לו שום דרך לדעת שאשתו, שתי הילדות הקטנות, שרדו, ושבינתיים נולדה הבת השלישית. אז הייתי רוצה שהוא ידע קודם כל שארבעת הבנות שלו, האישה ושלושת הילדות, מחכות לו, מתפללות, פועלות בגבורה יום-יום, בתקווה שבכל רגע הוא יחזור הביתה. ואנחנו במשפחה, עולם שלם פועל למען החזרת החטופים, קשיים יש כאן, עם ממשלת ישראל, עם שרי ישראל, עם החמאס, אין למה לדבר, זה ברור מאליו. הבעיה שלנו זה לא החמאס, כן, בגדול. כרגע, זה, אם הבנתי נכון את המתרחש בכנסת היום, בין השאר, זה היחס הבוטה והבלתי מובן של נבחרי הציבור שלנו אל משפחות החטופים.
ספר למאזינים שלנו על סגי, כי לא כולם מכירים.
בדיוק. סגי הוא בן 35. הילד הקטן שלי, כן, אמנם הוא לא יש לו עוד אחות קטנה, אבל הוא החבר שלי למשחקים, כל מיני. אבל יותר חשוב, אבא נפלא, אדם שנכנס לחדר, אמנם כביכול שטחן, שטחן, אבל נכנס לחדר וכולם מחייכים. אדם שבונה סביבו, יוצר סביבו 24/7, אחד מהאנשים האלה, והיו כאלה רבים בקיבוץ ניר עוז עד 7 באוקטובר, שאפשר היה לסמוך עליהם שימשיכו את הצמיחה כאן של היישוב הזה על הגבול. חלק מחבריו נפלו באותו היום, חלק אחר נמצאים בשבי איתו. ותראו, הוא בדיוק הבן שכל אבא, היה רוצה, היה מתפלל לקבל בן כזה. ואני לא אפסיק, ואני נאלץ גם לספר על הכל על ליבי, וכדי שהוא וכל שאר החטופים יחזרו לזכור, שאנחנו בקיבוץ ניר עוז עדיין עם 40, אני חוזר, 40 חטופים בידי חמאס, זה כמעט שליש מהכלל, שאנחנו יודעים ש-12 מהם כבר לא איתנו, הם נרצחו או מתו בשבי, אנחנו מחויבים להחזיר את כל ה-28, את כל ה-40, ואנחנו לא ננוח, גם אם אלה שיושבים למעלה, היו רוצים לטשטש את העובדה שיישוב הושמד. אני עומד פה באמצע 10. ואנשים שיש להם צלקות שלא ניתן יהיה לרפות אותם, אנחנו לא ניתן לממשלתנו לשכוח את העובדה הזאת, או לטשטש בעיני הציבור שיש פה איזושהי סתירה בין החזרת החטופים וניצחון על חמאס. אין סתירה בין הדברים, למרות המאמצים של שרי ישראל לשכנע את העם שיש סתירה. אין סתירה כזאת.
צלם לנו את התמונה שמול עיניך עכשיו בקיבוץ בניר עוז. מה ראית? מה אתה רואה?
טוב, אני עומד מול הבית שלי שנבזז כולו. אני לא הייתי בניר עוז באותו יום, אם הייתי באותו יום אז לא היינו מדברים עכשיו. על ידי משמאלי יש את הבית של רועי מונדר, זכרונו לברכה, השכן שלי שנשרף חי בתוך הבית שלו. צר לי על המילים האלה, אבל ככה זה.
ואבא שלו, אברהם, עדיין בשבי.
אברהם מונדר עדיין בשבי, אנחנו מקווים שהוא עדיין בחיים, איש מבוגר מאוד וחולה. מאחורה יש את הבית של הבת שלי עם המשפחה שאיכשהו שרדו. על ידם יש את הבית של משפחת ביבס, שאני מניח שהמאזינים שלך מכירים את הסיפור שם, של שירי האמא, האבא ושני הילדים הקטנים, כפיר ואריאל, שהם היו בני בית שלי, הם חברים טובים של הנכדים שלי, של הבת של אופיר. מולי יש בתים של הקוניואים שנחטפו, חלק חזר, חלק נשאר שם. כל בית שני הוא שרוף כאן, ויישוב שהפך להיות יישוב רפאים, ואין לדעת מתי, אם אפשר בכלל יהיה להחזיר את האנשים פה למקום, ולחזור לחיינו של גאווה ושל פטריוטיות ושל היפר יצרנות כאן באזור, כסל התבואות של מדינת ישראל, סל המזון של מדינת ישראל. אני לא יודע אם היום הזה עוד יגיע. קשה להאמין כרגע.
פרופסור יונתן דקל חן, אביו של סגי, שחטוף בעזה, שיחזור בריא ובשלום ומהר, יחד עם כל החטופים והחטופות. התמונה שעכשיו צמררת, של מול עיניך, וכל רשימת השכנים שלך, קורעת לי את הלב. תודה שדיברת איתי.
תודה, תודה לך. שלום.
סולימאן מסעודי, אני חוזרת אליך, כתבנו המדיני, שלום.
ואנחנו
עם חוק הגיוס, בשל אי הסכמות על חוק הגיוס, על סעיפים בתוך החוק הזה, השרים הודכנו שישיבת הממשלה שהייתה אמורה להיות ממש בשעה זו נדחתה. תן לנו מאחורי הקלעים ומתי היא תתקיים, והאם יחולו בה שינויים, אפשר להניח.
אז אני אתחיל דווקא ממה שאני לא יודע לענות עליו אסתי, וגם השרים לא יודעים לענות עליו, והיא מתי תתקיים ישיבת הממשלה. אף אחד לא יודע מתי זה יקרה, וזה קורה מכיוון שיש מגעים קטחתניים, ובזה הממשלה עסוקה כרגע להגיע לפשרה. להגיע לפשרה שמצד אחד תרצה את שותפי נתניהו שהצטרפו לממשלת החירום, קרי גנץ, אייזנקוט ואפילו שרים בתוך הליכוד, ומהצד השני לרצות את השותפים הבכירים החרדים שהיו רוצים לראות חוק כזה עובר כרגע, אפילו במתכונת הקודמת שמעניק פטור עד גיל 35, אגב, אחרי השינוי האחרון, שרים החרדים בממשלה איימו לכל הפחות לא להצביע בעד אותה הצעה בישיבת הממשלה. נתניהו מקיים הבוקר התייעצות עם ראשי הקואליציה, אחרי המחליט כאמור לבטל את ישיבת הממשלה, הוא מבין שכנראה אין לו רוב, ואם כן יהיה לו רוב, אז לא להצעה שאחד משני הצדדים מרוצים ממנה, ועל כן צריך לאשר את ההחלטה עוד היום, מכיוון שמחר אסתי המדינה צריכה להחזיר תשובה לבית המשפט, לבגץ, והיועמ"שית כרגע אומרת אני לא אגן על ההחלטה הזאת, גם משרד האוצר יוצא נגד חוק הגיוס, ולכן לא ברור האם בכלל יש חוק כזה, ואם לא, יש לזה השלכות פוליטיות מאוד הרות גורל על הממשלה. אגב, גם אם כן, שמענו את גנץ אומר, מבחינתי הקו האדום זה חוק הגיוס כפי שהוא מנוסח כרגע, כלומר נתניהו בסופו של דבר צריך לבחור גנץ ואייזנקוט או השותפים החרדים.
סולימאן, תודה רבה לך.
תודה.
מצטרף אלינו פרופסור דניאל פרידמן, שעבר שר המשפטים, שלום.
שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
איך אתה מסתכל על כל מה שאנחנו שומעים בעניין חוק הגיוס, שומעים מהיועצת המשפטית לממשלה שיש קשיים חוקתיים ניכרים, שומעים שבכל זאת מנסים להגיע לאיזשהו חוק גיוס שיש בו לא מעט בעיות, ואנחנו גם נשארים עם השאלה, איך יכול להיות שבמצב שאנחנו נמצאים בו, עוד מתמרקשים ומתחרקשים על כל מיני נקודות שיתאימו למגזר כזה או אחר.
בסך הכל זה נשמע רע מאוד, זה נשמע שמצד אחד יש לנו אסון ומלחמה קשה, ומצד השני הפוליטיקה ממשיכה כאילו לא קרה דבר, וכל הוויכוחים הפוליטיים, האינטרסים הפוליטיים, זה מה שניצב בראש. וכאן הייתי רוצה להגיד, לדבר משהו בעניין גיוס החרדים. היה לנו בפקולטה למשפטים בתל אביב בשבוע שעבר כנס בנושא הזה. בין השאר דיבר שם רם אמינוח שהיה יועץ כספי לרמטכ"ל, וקודם כל הבהיר את הבעיה. הבעיה האחת היא שלצבא יש עודף חיילים ביחידות מסוימות, בפקידות, ביחידות העורף, ומצד שני יש לו חוסר גדול בחיילים, בחיילים לוחמים, בתומכי לחימה ובעוד יחידות אחדות. ועכשיו השאלה היא, איך מחזקים את אותן יחידות ששם יש חסר גדול בכוח אדם? ומכאן אנחנו מגיעים לעניין החרדים. במציאות, מה שנעשה עם החרדים, במידה שבכלל קיים גיוס, זה לא גיוס אמיתי, וזה לא גיוס משמעותי, וזה לא עוזר לצבא, וזה למעשה רק מכביד עליו. כי מה שקורה הוא שבא צעיר בן 18 ומתייצב בלשכת הגיוס. זה השלב שאפשר להחליט, לא כולם יכולים ללכת ליחידות לוחמות, לא כולם יכולים להיות תומכי לחימה, אבל בין אלה המתייצבים בגיל 18, יש כאלה גם חרדים שמסוגלים לעשות את זה. כעת נותנים להם דחיית גיוס שנה ועוד שנה, אז קודם כל נותנים לראשי הישיבות לשלוט בהם, הם שולטים בהם, כי אם הם לא יהיו בישיבה, מכריחים אותם להיות בישיבה, אם לא יהיו בישיבה, אז יוטל עליהם, ואני אומר, עונש במרכאות, כביכול ילכו לצבא. אז קודם כל מדינת ישראל יוצרת כאן תרבות חרדית שלא קיימת בשום מקום בעולם, של שלטון מכוח המדינה של ראשי הישיבות בציבור שלהם. עכשיו, החרדים עוברים שנה אחרי שנה אחרי שנה, הם מגיעים בגיל 21-22 לצבא, כבר יש להם 3 ילדים, ועכשיו הצבא שואלים, יכול לגייס אותם. למה הוא יכול לגייס אותם? האפשרות לגייס אותם כעת, ליחידות ששם הם דרושים באמת. זאת אומרת, לוחמים או תומכי לחימה, הם אפשרות אפסיק. צריך להגיש להם ילדים בבית, צריך לאפשר להם בגיל בשעה 5-5.5 ללכת הביתה. משלמים להם גם משכורת גבוהה. ולאן הם הולכים בסוף? רק לאותן יחידות ששם בעצם יש עודף כוח אדם וזה לא דרוש. כך שכל השיטה הזאת שבכלל מנסה להציג איזשהן מכסות של חרדים, שיגויסו בגיל שהוא לא... שהוא לא ריאלי, כשיש להם כבר עול של משפחה וילדים. כל השיטה הזאת לא יכולה לפעול, והשיטה צריכה להשתנות מיסודה. אין מקום לכל הדחיות, האלה. ההחלטה צריכה להתקבל בגיל 18, והצבא יוכל לגייס את מישהו, זקוק לו. כעת כמובן ישנה בעיה מעשית, איך מתמודדים עם ציבור גדול שחונך, בעצם חונך, שהוא צריך להישמע לרבנים ולא צריך להתגייס. אז אני חושב שהפתרון צריך ללכת קודם כל לכיוון הכספי. לא ייתכן לסבסד ולתמוך כספית במי שלא משרת. ומן הצד השני, צריך לשלם לאותם החיילים שכן מתגייסים. כעת, את האפליה, צריך להבין עוד דבר, שאת האפליה הקיימת במערך הגיוס, אי אפשר לבטל בצורה מוחלטת. המצב הוא כזה, שגם כיום יש אנשים שהולכים ליחידות קרביות ומסכנים את חייהם.
נכון, הנקודה הזו ברורה. אני רוצה להספיק איתך...
אני רק רוצה להגיד, הפתרון חייב להיות כספי. אין דרך אחרת. אנחנו צריכים לפצות בצורה הוגנת את מי שמשרת, ומי שבעוד יותר, את מי שמשרת בצורה משמעותית, ולא התשלומים של היום, אז הם נעשו חישובים.
פרופסור פרידמן, אנחנו נצטרך לשים כאן נקודה, אם תרצה שנספיק עוד נושא, ונושא שיכול להיות שחשוב לך להביע את דעתך, אבל שם בנושא הזה יהיו לך ממש כמה משפטים, כי אנחנו בסד של זמן. החלטת מועצת הביטחון של האו"ם, אתמול קמה זעקה גדולה מאוד מצד ישראל, ואתה חושב שישראל טעתה?
אני חושב שישראל עשתה שגיאה גדולה. ישראל לא צריכה להתייצב מול כל העולם. זו החלטה שאנחנו יכולים לחיות איתה. זו לא החלטה אידיאלית, אבל אפשר לחיות איתה. ישראל הייתה יכולה לומר, רוצים מאיתנו שבועיים הפסקת אש, בבקשה, אנחנו ניתן לצבא הוראה יומיים שלושה להיערך, ותהיה הפסקת אש עד למשך עד סוף הרמדאן.
ושחרור מיידי וללא תנאי של החטופים, כי גם זה היה חלק מההצעה.
נכון, זה לא קשור, אבל אנחנו מצפים שהחמאס ישחרר את החטופים בתוך התקופה הזו, כפי שמחייבת אותו מועצת הביטחון. עכשיו, בתום התוצאים, אם אנחנו נוקטים עמדה כזאת, מעמדנו הבינלאומי משתפר מיד פלאים, הרי מצבנו היום נורא. בעוד שבועיים אנחנו יכולים לחדש את הלחימה, ואנחנו נאמר, תראו, אנחנו קיימנו את מה שהאום אמר, החמאס מפר את זה, אין לנו ברירה, אנחנו מוכרחים להמשיך להילחם, מוכרחים גם להיכנס לרפיח. הרי כיום כל העולם מתנגד לרפיח. אנחנו, תינתן לנו אילה לומר לעולם, תראו, לא, אין ברירה, אנחנו מקיימים את החלטות האום. החמאס שעשה מעשי זוועה נוראים, שאסור אפילו לתאר אותם.
פרופסור פרידמן.
יש לו את החוצפה להחזיק את בני הערובה בניגוד להחלטת האום. מה אנחנו יכולים לעשות? אני חושב שזה היה מעמיד אותנו במצב שונה לחלוטין. לא צריך לחפש מלחמות. אפשר להתייצב נגד האום, העולם, אם יש לנו אינטרס במדרגה ראשונה, אבל אין לנו כאן.
הנקודה בהחלט ברורה. הפרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים, תודה רבה שהיית האורח שלנו.
תודה לך, ומאחל יום טוב לך ולכל המאזינים.
הלוואי, אמן. תודה רבה. פרסומות. 12 ועוד 38 דקות וחצי. את הדקות הקרובות נקדיש לנעדרת האחרונה משבעה באוקטובר, שעד היום 172 ימים לא נמצאו שרידיה. בילה אינון, בת ה-76, אישה, סבתא, ואימא, שלא נותר ממנה דבר. שלום לך, מאור אינון.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
כשנכנסו המחבלים למושב נתיב העשרה ב-7 באוקטובר, ההורים שלך, בילה ויעקב אינון, בני 76 ו-78, היו בבית בבוקר, הם נכנסו לממד, היו איתכם בקשר, עד שלא. והמחבלים שנכנסו לבית שלהם, שרפו את הבית כולו, נשארו שרידים של אבא, אבל מאימא לא נשאר שום שריד. ועד היום הזה היא מוגדרת עדיין בילה אינון נעדרת, הנעדרת האחרונה.
נכון. חשוב לי באמת להגיד שמבחינתנו אימא לא נעדרת. אין לנו ספק שהם היו ביחד בבית בשביל אוקטובר בבוקר. הם היו איתנו, הם שלחו לנו הודעת וואטסאפ בקבוצה המשפחתית, ואח שלי מאוד הספיק לדבר איתם ב-7:40, אנחנו יודעים ששניהם היו בבית. ובאמת עובדתית, בבית נמצאו שרידים שהוכחו כשרידים של אבא, ושרידים נוספים שלא ניתן להפיק מהם DNA. יש פער בין התחקיר הצבאי שהוצג בפורום שלנו מאוד מצומצם של המשפחה, שקובע שבדעת החוקר שערך את התחקיר, אמא הייתה בבית ונמצחה עם אבא, לבין העמדה של המכון לרפואה המשפטית, שלא יכול לזהות DNA, ואומר שלא יכול להיות סיטואציה כזאת שלא נמצאו בבית שרידים שניתן להפיק מהם DNA, במיוחד שבאותו חלל כן נמצאו שרידים של אבא.
כשלמעשה המסקנה, או מה שאומרים לכם במכון לרפואה משפטית, זו מסקנה מדעית, כי אין חומר. ומה שאומרים לכם נציגי הצבא, אלה מסקנות נסיבתיות, נכון?
זה מעבר לנסיבתי, אני לא יכולה לחשוף את המידע שהצבא הראה לנו, אבל יש להם מידע שהוא מעבר לנסיבתי. יודעים גם שלא היו חטופים מהמושב, זה ידוע בוודאות שלא היו חטופים מהמושב, ובאמת אני רוצה להודות גם לצבא וגם למכון לרפואה משפטית, שהם באמת הפכו כל אבן ולא החזירו משאבים בניסיון להגיע לחקר האמת. כרגע אף אחד לא יודע לומר מה בדיוק קרה בבית של ההורים בין 7:45 ל-8 בבוקר. איך בדיוק ההורים נהרגו ואיך הבית עלה באש. ואנחנו בוחרים בתוך החוסר ודאות הזאת לאמץ את הסיפור שמבחינתנו עושה יותר שכל ויותר הדיון, בזה שאמא הלכה עם אבא בבית ביחד, ולמה לא מצליחים להפיק DNA. יכול להיות שבעתיד כן יצליחו, אולי יהיו טכנולוגיות חדשות יצליחו להפיק משרידי שרידים של עצמות צרופות איזשהו DNA, או שזה תישאר תעלומה ואנחנו נחיה עם זה.
לקח לכם זמן לאמץ את הסיפור הזה, או שמלכתחילה כשהוצגו בפניכם הדברים אמרתם אנחנו הולכים עם עמדת הצבא?
אנחנו הרגשנו מ8:30 ביום שבת הנוראית בשביל העשירי, מיום שבת ב8:30 אנחנו הבנו שההורים שלי לא שרדו את זה. ברמה שאני שלחתי הודעות וואטסאפ לבני דודים שלי בתשע בבוקר שהתכוננו ללכת לדודות שלי, שזה יהיה יום מאוד 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 קשה. התאספנו כבר אצל אחותי ב-11 בבוקר במושב אביאל, אמרנו לאח שלי בלונדון לקנות כרטיס. הבנו שההורים שלי לא יוצאים מזה. ישבנו עליהם שבעה, 8 באוקטובר, על שניהם. והצוואות של ההורים שלי בעצם היו, הם תרמו את גופם למדע וביקשו אחר כך להישרף, כך שידענו שממילא לא תהיה הלוויה יהודית או הלוויה רשמית, ולכן פשוט זה היה לנו מאוד מאוד טבעי. ביום ראשון בבוקר התחילו להגיע אנשים ואנחנו החלטנו שאנחנו יושבים שבעה.
לא מנקר ספק קטן, קטנטן לעתים, שאולי חטפו אותה.
לא מנקר ספק, ראינו את הנתונים, אנחנו יודעים מה היה במושב. במושב בסך הכל נכנסו 3 מחבלים, אחד ב6:30 בבוקר, אחד נהרג על ידי כיתת הכוננות, 2 אחרים ב8:30 בבוקר כבר ברחו מהגדר של המושב. יש עדויות שראו 4 רגליים ברוכות, אחד מהם היה פצוע. אין שום סיטואציה שהם גררו אחריהם דווקא את אימא, גם הייתה לחימה אחרי הבית של אימא עד שהם הגיעו לגדר של המושב וברחו, הם עוד היו בלחימה. אין לנו שום ספק, שום ספק. שום דבר מזה גם לא משנה את תחושת החוסר, אנחנו לא מתעסקים כל כך בנסיבות המוות שלהם, אנחנו מתמודדים. עם חוסר, עם חוסר על החיים שהיו ואינם, זאת סיטואציה בלתי נתפסת. אין הורים, אין בית, שום דבר לא נשאר. כל תחושת הביטחון בעצם התעררה, לא בגלל החוסר ודאות הזאת של כן DNA או לא DNA של אימא.
חזרת לבית? חזרתם לשם?
כן, הלכנו לבית, הבן זוג שלי הלך לבית כבר בשמיני לעשירי בבוקר, רצינו לראות בעיניים, ואגב שם הוא גם היה עם אנשי זקה, שכן אמרו שהם רואים שרידים של 2 גופות, זה גם מה שנתן לנו איזשהו ביטחון, אחר כך אולי זה הופרף, אבל זה המידע הראשוני שקיבלנו. וכן, חזרנו לבית, אנחנו לאט לאט מנקים את הבית, אנחנו לא מתכוונים לבנות שם או לבנות את חיינו שם, אבל אנחנו רוצים שישאר שם אסתטי ויפה עבור השכנים ועבור הקהילה.
השיחה הזו היא בלתי נתפסת. אני מדברת איתך עכשיו דקות ארוכות על ההורים שלך, על שני ההורים שלך, אם נשארו שרידים או לא נשארו שרידים, ואני אומרת, וואו, אנחנו עוד לא מעכלים את האירוע המטורף הזה. את איבדת את שני ההורים שלך בבוקר אחד מוטרף. סיפרת על שיחות וואטסאפ, אבל תכניסי אותי ככה אלייך באותו בוקר, לא למה שנכתב, אלא למה שהרגשת.
תראי, ההורים שלי היו אצלי ערב קודם, בערב חג שני, התכנסנו אצלי בתל אביב. כולנו בעצם היינו אמורים להיות במושב, ובמזל התוכניות השתנו וכולם הגיעו אליי לתל אביב. היה לנו ערב קסום, ההורים שלי היו אנשים חיים, בריאים, חמים, סקרנים, פעילים. ישבנו כאן באמת, יש לנו מין כלל במפגשים משפחתיים ששמים טלפונים בצד, ואנחנו יושבים במעגל ועושים משחקים וצחוקים ומשתתו, והיה פשוט ערב קסום. הם יצאו מפה ב-12 בלילה, כמובן שביקשנו מהם ואמרנו להם שישארו לישון אצלנו, אבל אבא שלי מאוד אהב לישון בבית. בשבת התעוררתי ב-7:50, שזה גם מאוד מאוד לא אופייני, אני תמיד קמה מוקדם ועושה ספורט. ב-7:50 אחותי העירה אותי בטלפון, לא התעוררנו גם להזקות שהיו בתל אביב. פתחנו טלוויזיה, ראיתי את הג'יפים של הטויוטות של החמאס, ואמרתי לבעלי, ההורים שלי לא שורדים את זה. תמיד הייתה תחושה כזאת מאוד מאוד חזקה. ואחר כך נהיינו די תפקודיים. אתה מתחיל לאט לאט לטפטף, אין קשר, אז השעות עוברות, מבינים, שאלתי את הבן זוג שלי, מי אמור להודיע לנו? מה קורה? הוא אמר לי, באירוע כזה אתה מבין לבד, ואתה לאט לאט מבין לבד. מטפטפים לילדים שצריך להיות מוכנים לגרוע מכל, שמתרחש עלינו אסון. לא ישנו כל הלילה, שבנו בסלון, החזקנו ידיים אצל אחותי. זה לא נתפס.
זה לא נתפס. ואיך ממשיכים אחרי אסון כזה, שמאבדים את אמא ואת אבא?
כן, אנחנו מנסים, יש נחמה שראינו אותה מיד, כן, ניסיון למצוא עצמה שמנחם בתוך הסיטואציה הזאת, והידיעה שהם הלכו ביחד, ומה שלא קרה בבית של ההורים שלי היה מאוד מאוד מהר, הם לא סבלו. במקום שהם הכי אהבו בעולם, שהם חיו חיים מלאים עד יום מותם, שהם היו אוהבים, והם גם ידעו שהם מאוד מאוד אהובים. אנחנו משפחה שמאוד אומרת, מחבקת, כל שיחה, טלפון, כל מפגש, אוהבים אתכם, תודה שאתם ההורים שלנו. הם ידעו שהם השאירו אותנו, אנחנו 5 אחים, מאוד מאוד מאוחדים, עם משפחה רחבה מאוד תומכת, ואנחנו אחד בשביל השני, ואנחנו נתגבר על האירוע הפרטי שלנו, על האבל הפרטי שלנו, אנחנו נתגבר, אבל האירוע הזה לא נגמר. החטופים שעדיין שם, הקהילות שנעקרו ממקומן, התחושה היא שאי אפשר להמשיך הלאה, ואי אפשר בגלל זה גם לאבד את האבל הפרטי שלנו, כי אנחנו עדיין בתוך האירוע. ומסביב, צבא וממשלה ודיבור בסיסמאות, ללא לקיחת אחריות, מאוד מאוד קשה להכיל את הפער הזה.
מורי נון, אנחנו שולחים לחיבוק גדול, ותנחומים על אמא ועל אבא, על בילה ועל יעקב ינון, ממושב נתיב העשרה, שנרצחו בשבעה באוקטובר. תודה רבה לך.
תודה רבה.
10 דקות עכשיו לפני השעה 1, פרסמות ונמשיך. טיפ טיפה זמן נשאר לנו לסיום השעה הזו, אז למה שלא נשמע את קובי אפללו? עוד ניפגש, ויהיה לנו טוב, זה יהיה בקרוב קרוב. מקדישת השיר הזה לכל משפחות החטופים ולכל משפחות החיילים, לכולנו. נחזור אחרי 1, תישארו איתנו. שלום.
יש כאן הכל, אבל אין אותך. את שוב עוברת ימים לא קלים, איך את שומרת ומה עם החיוכים? מה את חושבת? זה קשה במילים. יש כאן הכל, אבל אין אותך.
כאן רשת בית, אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
אחת ועוד 5 דקות, שעה שנייה בחצי היום, העורכת אפרת וייס, בהפקה קובי זרח, אופל חיות וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור חיים זקן. את השעה השנייה אנחנו פותחים בהמשך החיפושים אחרי הילדה בת 9, הימנות קסאו, שעקבותיה נעלמו לפני 26 ימים. רובי אמרשלג, שלום.
שלום אסתי, חודש ימים חלף מאז שהימנות הקטנה נראתה בפעם האחרונה בכניסה למרכז הקליטה ברחוב צהל 9 בצפת, ומאז נעלמו עקבותיה. כזכור, היא נכנסה לבניין שיש בו הרבה מאוד מעברים והרבה מאוד מסדרונות ודירות, חילקה פליירים, דפים שקשורים לבחירות המקומיות שהיו באותו השבוע, עברה בין הבתים, בין הדירות השונות במרכז הקליטה, ומאז למעשה נעלמו עקבותיה. החיפושים נפתחו כבר באותו ערב, והיו חיפושים מאוד מאוד מקיפים, גם סביב הבניין, גם בתוך הבניין, גם בתוואי השטח בסביב צפת, ביערות ובוודיות, ואין כרגע שום קצה חוט בפרשת ההיעלמות שלה. בשבועות הראשונים ראינו מאות מתנדבים שמגיעים מדי יום אל החפ"ק שנפתח במרכז הקליטה. המתנדבים כבר לא מגיעים, המשטרה עוד לא סגרה את החיפושים, אבל את יודעת, אסתי, זה כבר הולך ונהיה מצומצם יותר ויותר, וחייבים לומר ביושר שגם במשטרה מבינים שכל החיפושים הפיזיים בשטח מוצאו נכון לעכשיו, ולא רחוק היום שבו פשוט יפסיקו את החיפושים הגלויים ויעבירו את התיק למה שקרוי תיק מודיעיני, תיק שוכב שמחכה לאיזשהו בדל מידע, לאיזשהו רמז. כמו שאומרים במשטרה, החיפושים לא ייפסקו לעולם, אבל בעצם בשטח כבר לא נראה אנשים שסורקים, וזה יהיה עוד תיק עם סימן שאלה מאוד מאוד גדול, לאן נעלמה ילדה רק בתשע, כל הכיוונים נחקרו, כרגע לאף אחד אין שום תשובה לחידה הזאת.
רובי, תודה.
תודה.
והנה שיחה שהקלטנו לפני שעה קלה עם אחותה של האמנות. שלום לך, ירוס קסאו, אחותה של האמנות.
שלום לך.
26 ימים מאז שאחותך נעלמה, ואין חדש?
עדיין אין לי משהו חדש, אין כיוון.
מה מעדכנים אתכם? מה מספרים לכם?
לא מספרים לנו כלום, פשוט אומרים לנו שהחיפושים ממשיכים, שלא מרימים ידיים, ואין עדכונים עד עכשיו, כאילו אין משהו חדש.
המשטרה ממשיכה לחקור, יש אנשים שממשיכים לחפש.
כן, ממשיכים את החיפושים.
את מרגישה שעושים כל מה שיכולים?
כן, עושים, הופכים אבן, ראינו גם, אני גם יצאתי בלחיפושים, ראיתי איך שחיפשו. עושים כמו שצריך.
ואין זכר, ולא מוצאים אותה.
כן, זה משהו שאנחנו לא הצלחנו להבין.
אי אפשר להבין איך ילדה בתשע נעלמת, כאילו בלעה אותה האדמה.
כן, אנחנו גם מנסים להבין, האדמה לא קיבלה אותה, אבל כבר 26 ימים ולא מוצאים שום דבר בשום כיוון, זה משהו שלא הגיוני, ואפשר להבין.
אפשר להבין. את דואגת מאוד.
מאוד. אין אחותה גדולה, אני הבחורה, אני דואגת.
תחזירי אותי שוב לאותו יום. בואי נחזור שוב לאותו יום ראשון. קחי אותי לאותו יום. מה היא עשתה באותו יום שאת זוכרת?
באותו יום חזרה מטיול ב-4, ואחרי זה הייתה אמא שלי, אמא שלי הכילה אותה אחרי טיול, וספרה לה כל הדברים שהיו בטיולים, מחיה לה לטיולה, איזה מקום היו, ספרה לה הכל. וישבה איתה, דיברה איתה כמו רגיל.
רגיל, לא היה משהו מוזר.
לא, אין, לא היה משהו מוזר.
היא לא פחדה מאף אחד, היא לא סיפרה איזה מישהו שאולי מאיים.
לא, ואחרי זה כאילו היה להם חדר מחשבים במרכז קליטה, וקראו להם והיא הלכה לחדר מחשבים. ואחרי זה שסיימה, הייתה בחלקת פריילים, אחרי זה נולדה.
היא חילקה את הפליירים, זה היה קשור לבחירות המקומיות, שאיזה מישהו נתן לה ולילדים?
כן, מישהו נתן להם לחלק את הפריילים, והייתה מחלקת פריילים עם חברות שלה.
ומה סיפרו החברות שלה? מה הם סיפרו?
אמרו שהיו איתה ואחד, והם הלכו לשתות מים ונעלמה להם.
הם הלכו לשתות מים, והיא המשיכה לבד לחלק בתוך הבניין?
היא הייתה מחכה להם בדלת חוץ מהבית, ואחרי זה אמרו שנעלמה להם.
הם בעצם החברות, הם אלה שאמרו שהיא נעלמה, הם באו להגיד?
לא, חקרו אותם.
רק אחר כך. מה הם חשבו שהיא נעלמה? הם חשבו שהיא הלכה הביתה? מה הם חשבו?
חשבו אולי הלכה לחלק פריילים. יכול להיות, אבל נעלמה להם אחרי זה
ומאותו רגע לא יודעים כלום. והמשטרה חיפשה בבניין, והפכו את הבניין, ושום דבר.
כן, שום דבר, וכיוון.
תספרי לי על האמנות, תספרי לי עליה. איזה ילדה היא?
היא ילדה מאוד חכמה, כאילו, היא ילדה שיש לה אנרגיה, כאילו, היא אוהבת לעשות ספורט, ריקוד, כאילו, היא ילדה שהיא אוהבת לעשות, והיא מבינה אותך לפי שאת אומרת לה, כאילו, היא מאוד חכמה, והיא אוהבת לשחק עם כולם, והיא אוהבת מאוד לעזור, מאוד, מאוד, והיא פחדנית מחושך.
שאת אומרת, היא פחדנית מחושך, את אומרת, לא יכול להיות שהיא מרצונה הלכה לאיזשהו מקום.
כן, אני מכירה אותה, אפילו היא לא תצא לסופר בלי הישוב של ההורים שלה, היא לא תלך מחיים גם. לפני זה לא קרה לנו ככה.
כן.
שהלכה ו...
מה את חושבת? מה בראש שלך? מה קרה לה?
כאילו, יש לי הרגשה שהיא קרובה אליי ו... היא לא בשיטה, היא באיזשהו שבמקום סגור, אבל היא קרובה אליי, אני מגישה אותה.
אולי מישהו חטף אותה?
יכול להיות. אם לא חטפו אותה, היינו מוצאים אותה.
את רוצה שיבואו עוד אנשים לחפש? יש מספיק מחפשים או צריך עוד אנשים שאנחנו נבקש?
צריך עוד אנשים כבר עכשיו, אין הרבה... אין הרבה אנשים שהם באים להתנדבות, רק המשטרה פה, החיפושים התקרבו, אנחנו צריכים שיבוא אנשים, כי הם הכוח שלנו. עד עכשיו הזיקו אותנו, כל אנשים שאנחנו רואים אותם, שהם עוצרים, כאילו שאנחנו מרגישים שאנחנו לא לבד, זה הכוח שלנו, זה הכוח של המשפחה. אז אני אומרת לה, אני רוצה לומר לכולם, שיבואו לחפש, שלא ירימו עדיין, עד שנמצא את החיימנות, לא נפסיק לחפש אותה.
ואנחנו איתכם, גם אנחנו. כל הזמן נמשיך לעקוב. האמנות בת 9, כולם דואגים לך, ואני מקווה שהיא תימצא בריאה ושלמה. 26 ימים. ירוס קסה, אחותה הגדולה, תודה רבה לך, ושיהיו בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו חוזרים ללחימה בעזה. נשיא המדינה הרצוג לפני זמן קצר בכינוס בירושלים אומר, המציאות היא כזו ועל העולם להפנים זאת, הכל מתחיל ונגמר ביחיא סינואר.
הכל מתחיל ונגמר ביחיא סינואר. הוא שהחליט על טבח השבעה באוקטובר, הוא ששואף לחמם את הגזרה האזורית, לחרב את הרמדאן, לעשות הכל כדי לחרב את החיים המשותפים בארצנו ובאזור כולו, לסכסך אותנו בתוך עצמנו ועם העולם כולו. ישראל עושה כל מאמץ כדי להשיב את החטופים הביתה. בסופו של דבר, אין ברירה, צריך להמשיך במלחמה וצריך להביא את סינואר חי או מת, כדי שנוכל לראות את החטופים בבית.
כך הנשיא הרצוג לפני זמן קצר. כוחות צהל ממשיכים בלחימה ברצועת עזה, עיקר פעילותם בח'אן יונס, אל עמל ושיפה. שלום לך כתבתנו צבית כרמל המנשה.
שלום אסתי, כפי שאמרת, כוחות צהל לוחמים בשכונת אל עמל בח'אן יונס, במקביל לפעילות ממוקדת של צהל ושבק בבית החולים שיפה. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו ביממה האחרונה יותר מ-60 מטרות תמרון ברצועה, בהן מנהרות התקפיות, מבנים צבאיים שבהם שהו מחבלים חמושים. בסגירת מעגל מהירה הותקפו מהאוויר מטרות במרחב שממנו בוצעו שיגורים לעבר סדרות במהלך הלילה. הלחימה נמשכת גם במרחב בית החולים שיפה. צוותי קרב של 401, שייטת 13, ממשיכים אף הם בפעילות ברצועה. וכאמור, זה לא נגמר. הכוחות יוצאים משיפה וחוזרים לשיפה וממשיכים בלחימה בכל הרצועה, בעיקר הפעילות מתמקדת בח'אן יונס ובשיפה.
כרמלה, תודה רבה לך.
תודה.
אהרון ברוס מצטרף אלינו, שלום.
מה שלומך, אצלי?
אני בסדר, מה שלומך? אנחנו שואלים לשלומך, כי אתה חייל שנפצעת במלחמה.
נכון, אני... זה מטורף שעבר כבר איזה 4.5 חודשים שאני כבר בסיכום פה בשיבה, אבל באמת שמטפלים לי יפה, ואני במורל ממש גבוה ומרגיש מצוין.
אתה מאיזה גדוד אתה, מאיזה חטיבה אתה? תספר לנו קצת על עצמך, כי אני שומעת שאתה חייל בודד, מספרים לי.
את שומעת את המפתע שלי, את אומרת.
גם קצת, מה זה, לונג איילנד.
נכון, יש קצת ניו יורק שלא רוצה לעזוב אותי. באתי בגיל 19, הייתי בגבעתי שנתיים, אז באתי בתור חייל בודד, בלי השפה, בלי משפחה, חברים, זה. ואז עכשיו אני בן 34, אז אני במילואים בחטיבת הנגב, שזה רותם גבעתי, אבל כרגע גדוד 9217 קוראים לזה.
איפה תפסה אותך המלחמה?
בלאס וגאס באמת. זה לא שעברתי לגור בחול או משהו כזה. אני גר פה בתל אביב, אני ישראלי, וממשיך את החיים שלי פה גם אחרי שאני אסתכם פה. אבל הייתי בטיול עבודה, אני בהייטק כבר 8 שנים, CMO בחברת היירו, שזה חברת AI בתחום ההלטקר באמת. אז הייתי בכנס, בסוויטה באנקול, וככה תפסתי את המלחמה.
ומה חשבת על עצמך? אמרת, אני צריך מיד לחזור?
בטח.
וואו.
קיבלתי צו 8. Okay. באותו זמן שקיבלתי צו 8, קיבלתי מייל מדלטה שביטלו לי את הטיסה. אז לקח לי כמה ימים לחזור, אבל לא היה לי ספק. בסוף של דבר התנדבתי להיות פה בגיל 19 בשביל להגן על הארץ ולהיות חייל, להיות לוחם. וזה לא עכשיו ברגע שבאמת צריכים שאני אהיה לוחם, צריכים שהגיע עם את יודעת, עם הרבק של חייל בודל, שאני אשאר בארצות הברית, זה נשמע לי משוגע ולא ריאלי.
ספר על הפציעה שלך.
אז כן, אנחנו היינו בהתקפה, היינו סך הכל שבועיים בעזה, נכנסנו ברגל לצפון הרצועה, למרות שאנחנו מילואים נקים, באמת עשינו עבודה טובה שם, כאילו עברנו בית בית, חיפשנו מנהרות, פירים, מצאנו די הרבה. זה מה שהמשכנו לעשות, אז קיבלנו פקודות בשביל לכבוש איזה בית, שזה ליד בית ספר של אונרה, שעכשיו יודעים שאונרה הם ממש 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 קשורים לכל מה שקורה
משתפי פעולה עם הטרוריסטים ובעצמם טרוריסטים. הנה, עשיתי לך את העבודה יותר קלה.
תודה רבה. לא, זה בגלל השפה. רציתי להגיד מה שאת אמרת, אבל אין לי את המילים בעברית. לא, באמת, שזה בית ספר של אונרה, ולא ידענו, אבל כן, היה לנו חשש שזה מקום שמאוד מסוכן, אבל עדיין, היה לנו את היד שלנו, היינו צריכים לחוש את הבית, עברנו ליד הבית ספר הזה בשביל, שהיינו קצת חשופים, והיה צלף של חמאס, הם מחכים, הצלפים, ובעיקר מחכים לקצינים. אז הקצין שלי, שקוראים לו עמרי דוד, בן 27, מקרמיאל, בחור מקסים, אז הוא הסמך מנפי שלנו, אני בחפק סמך, אז אני איתו. הצלף הצליח לראות בו, אני הייתי בחוץ לבית, בכניסה. אני החזרתי ירי על הבית ספר איפה ששמענו חוליה של חמאסניקים. אחרי 2 דקות הסתכלתי על הקצין שלי, החבר שלי, והבנתי שהוא במצב קריטי. לא הבנתי, ואני, את יודעת, יום יום אני מתעסק בשיווק, אז אני לא כזה טוב להבין מה זה גוף מת או פצוע קשה. אז
לקח לך להבין שהוא נהרג.
אני באמת שגיליתי איזה יום אחרי, היה לי אחרי שבאתי עליו והוא לא הגיב, אז הבנתי שיש מצב, אבל דפקתי ספרינט, לא הבנתי שהוא כבר מת, חשבתי שאני יכול להציל אותו, אז דפקתי ספרינט איזה 20 מטר, הגעתי עליו, התחלתי להרים אותו, ובזמן שאני מרים אותו, וכאילו אפילו אני לקחתי איזה כמה צעדים רק לכיוון של הבית, אז חטפתי ברגל ימין. אז הצלף, הוא הצליח לראות בי ברגל ימין, הייתי על הרצפה, הבנתי שאם אני לא חוזר לבית, אני הולך למות, אז התחלתי לסחול, בזמן שאני עושה את זה, אני חוטף גם ברגל שמאל, והם יורים עליי מלא, אז אני שומע כדורים, וכאילו יש מלא אבנים סביבי, וכאילו אבנים נכנסים לצד ימין של הגוף, וגם גב תחתון. אבל היה לי מלא אדרנלין, אז פשוט המשכתי, הגעתי לכניסה לבית, ויש לי המון מזל, כי הכדור הזה שפגע בי ברגל שמאל, זה נכנס לשיר יצא, והכדור שפגע ברגל ימין, הוא ריסק לי את כל השוק, כי הוא ממש שבר לי את כל השוק, לא פגע בכלי דם. אז יש לי המון מזל, תוך 3 שעות הייתי בניתוח, בשיבה, בתל השומר, והם טיפלו בי יפה, ואני ממש, כאילו, מעריך את זה מאוד, באמת שאני אחזור לעצמי ב-100%, זה ייקח זמן, אבל אני אחזור ל-100%.
איך הולך השיקום, אהרון?
אני לא יודע אם שמעתם על הסיפורים של שיקום תל השומר, קוראים לזה חוזרים לחיים.
כן.
זה מקום מאוד מיוחד, מפוצץ באנשים כל הזמן שמביאים לנו טונות של האוכל, מלא מתנדבים. יש גם מתנדבים שעושים ביקור, רפלקסולוגיה, יש ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה כל יום. מקום, מוזר להגיד את זה נכון, כי זה בית חולים, אבל מקום מדהים. אווירה של הוסטל בקולמביה, וגם מואב עם בית חולים. ממש מוזר, אבל ממש כיף, ווואלה, זה פשוט כל הטוב שיש בארץ, אני מרגיש שזה פה, שזה נמצא פה בשיבה, עם מלא, את יודעת, לא משנה, יש יהודים, ערבים שמטפלים בנו, וכולם עושים את זה עם כל הלב, ואני ממש מבסוט שהגעתי לשיבה ולא למקום אחר.
אנחנו מאחלים לך החלמה מהירה, ורוצים לשמוע ממך, למה בחרת בשיר הזה, שהנה אנחנו שומעים אותו כבר?
אני לא שומע את השיר, אז...
אז אני אגיד מה בחרת, שלישיית מה קשור? תתנו לי צ'אנס.
כן, אז היה לנו רדיו קטן בעזה, ושמענו את החדשות כל בוקר, ובמיוחד החפק סמך, כאילו אנחנו ממש אהבנו את השיר הזה ביחד, זה היה צחוקים, כאילו היינו שרים זה ממש עם כל רם, ופשוט זה שיר שגם צעקנו, הייתי בהמר עם מישהו מהחפק סמך שגם נצא, ושארנו את זה בזמן שיצאנו מעזה ביחד, על ההמר. כאילו, היינו פצועים והתחלנו לצעוק את המילים של השיר.
יאללה, אז אתה מוזמן, תצטרף. אתה יכול לצעוק גם עכשיו.
לא, יש גבול. עשיתי את זה על מלא סמים, אני כבר לא ככה.
מסר לחברים שעוד נלחמים.
וואלה, תהיו חזקים, הרבה אם הייתי יכול הייתי שם איתכם ותהיו חזקים, אתם הולכים לנצח, אין ספק, שתחזרו בשלום.
תודה רבה לך, אהרון ברוס, חטיבת הנגב 12, מילואימניק, פצוע, בשיקום, תהיה בריא.
תודה רבה.
ושכל החיילים ישמרו על עצמם, לכל הגזרות.
מהלב, מהלב, אבל אני שם מהלב, מהלב, מהלב.
הנה דיברנו עם חייל פצוע, ועכשיו אנחנו מדברים על סערת חוק הגיוס, או אי הגיוס, איך שכל אחד רוצה יקרא לה, מגיעה על ועידת הכלכלה הבוקר, דנה הרקסי, שלום, את עם הקולות המשמעותיים משם.
נכון, אסתי, אז הבוקר, בהמשך לעזרות של בחירי אגף התקציבים, לטיוטת חוק הגיוס, או יש כאלו שקוראים לה ההשתמטות, מגיע גם נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, ומתייחס גם הוא בדרכו הדיפלומטי, צריך לומר, לחוק הגיוס, מדבר שוב על החשיבות של שילוב חרדים ובכלל בתעסוקה ובכלל גם בצבא. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר היום, בעיקר אומר אל תכניסו פוליטיקה לתוך החלטות שהן בעיקר כלכליות.
כל חוק שיהיה בסופו של דבר צריך להיות אפקטיבי בהעלאת השתתפות החרדים בשירות צבאי אפקטיבי מצד אחד, כמו שאר החברה, תוך זה שלא יוצרים תמריצים שליליים לתעסוקה. הגיל פטור ל-35 לא תורם להם לצאת לתעסוקה והוא אכן ירד. העיקרון צריך להיות מאוד ברור. כל חוק שיעבור, כן, צריך להגדיל את שיעור הגיוס בצורה ניכרת וצריך בצורה אפקטיבית של המתגייסים כמו שאר החברה, תוך שמירה על כך שלא יהיו תמריצים שליליים להגברת התעסוקה של החברה החרדית בעתיד.
כן, אז מולו יושב שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שצריך לומר, לא הזמין את בכירי משרדו לקחת חלק בדיונים בנושא החוק הזה וההשלכות הכלכליות, וכמו שזה נראה, מדבר בשני קולות, כלומר אומר, צריך להגיע להבנות עם החרדים, במציאות אנחנו לא רואים את זה קורה, בוא נשמע את הדברים שאמר והגיב לכך שר האוצר היום בדיון.
ציבור החרדי, המון אנשים, ואנחנו שומעים אותם ומדברים איתם, שרוצים את זה, רוצים את השתת היד הזאת, רוצים את השינוי הזה, לא בכוח, לא במלחמות יהודים, כן בנחישות, כן בנחישות. תראו, שעלתה האיוולת הזאת של העלת גיל הפטור, הטלתי על זה וטו.
כן, אז שר האוצר מדבר על נחישות. במציאות אנחנו לא רואים את שר האוצר עומד מול המפלגות החרדיות כפי שמצפים ממנו הבוחרים שלו מהציונות הדתית, אלא יותר משמש כדובר של המפלגות החרדיות, וזה אפשר לומר, צריך לומר, די מפתיע בתקופה הזאת של המפלגה מצד הבוחרים של הציונות הדתית שלוקחים חלק במלחמה שמתקיימת היום. והנה אנחנו שומעים את שר האוצר שוב מדבר בשני קולות על הנושא הזה, מצד אחד חשיבות להגיע למשא ומתן עם החרדים, במציאות, בטיוטת החוק, אנחנו לא רואים הרבה שינוי ממה שהיה בעבר.
דניאל קשי, תודה רבה.
תודה.
אנחנו ממשיכים בעניין חוק הגיוס. שלום לך, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים בריאות חיים ביבס.
שלום וברכה, אסתי.
נתחיל את השיחה הזו בעניין חוק הגיוס. אותה איש ליכוד, איך יכול להיות שאנחנו מ-7 באוקטובר עד היום במלחמה קשה עם קורבנות, יש לנו חטופים בעזה, אנחנו אחרי אסון ה-7 באוקטובר, מתקשקשים בפוליטיקה הקטנה, שבעצם מאפשרת המשך השתמטות של אלפי בנים ובנות בגיל גיוס.
אין ספק שאי אפשר להמשיך במצב בו יש אנשים שקמים ונלחמים למען כולם, ויש כאלו שלא נותנים מעצמם ולא מוכנים לעשות את זה. אזרחי מדינה ישראל כבר לא יקבלו את זה, ובצדק. אני חושב שהגיע הזמן שכולם יבינו שגיוס מלא לכולם, רק כך נוכל לשמור על המדינה שלנו. ואי אפשר להעמיד את כל התנאים מסביב, בסופו של דבר, מבלי להבין את המשמעות של מה שקרה פה ב-7 באוקטובר. 7 באוקטובר, אני חושב שיצר פה מציאות אחרת לגמרי, שבה צריך לעבות הצבא, צריך להגדיל אותו בחטיבות שריון. בסוף, החייל עם הקנה או הטנק עם הקנה, בסופו של דבר מוכיח את עצמו, וכל אלה שכל הזמן הסבירו צבא קטן וטכנולוגי, עם כל הכבוד, 7 באוקטובר הוכיח, צריך צבא גדול, משמעותי, וגיוס אחד לכולם. אני חושב שישראל, החדשה שתקום פה לאחר המלחמה חייבת להיות חברה שוויונית יותר, בה כולם בעצם נושאים בנטל. אני חושב שחייבים לנסח מחדש את נוסח הצעת החוק ולהבין שאי אפשר לחזור אחורה, צריך למצוא איך לעשות את זה נכון, ברגישות, אבל ברור שחייב להיות פה שינוי. עכשיו, אתה יודע, תפיסת עולם מהרבה שנים אני אומר אותה, אני קורא לזה מה שנקרא היפוך הפירמידה. בראש הפירמידה צריכים לעמוד קודם כל אלה שמשרתים בצבא לפני הכל. הם צריכים לקבל הכל, צריכים לקבל הכפלת שכר, לפי כמובן המקומות שהם משרתים, יחידות מובחרות, לוחמות, תומכות לחימה, אורפיות, אבל כפול שכר, מענק שחרור אמיתי ומשמעותי, שביום שהם משתחררים לא צריכים לעבוד במצרות ולא בשום מקום אחר. צריכים, אם רוצים להתחיל ללמוד, יש להם מענק מלא נוסף, אם רוצים לצאת את האלה, יש להם מענק. הם בסוף קצה הפירמידה, הם היהלום, וכך צריך להסתכל על זה. כשיבינו כולם שזה התפיסה, בסופו של דבר יבינו שיש אלונקה אחת שכולם צריכים לעשות אותה, וגם אלה שיושבים היום על הגדר יצטרכו להבין שהם צריכים להיות בפנים.
אנחנו מדברים על המלחמה, אז אני רוצה לשאול אותך, אם ההנהגה הפוליטית והצבאית הזו יכולה או צריכה להמשיך, או שצריכים ללכת לבחירות הכי מהר שאפשר?
אנחנו במלחמה, וכל אימת שהמלחמה נמשכת, צריך לתת גיבוי מלא לקבינט המלחמה, גיבוי מלא לשר הביטחון, גיבוי מלא לצבא הגנה לישראל, להמשיך את המשימה ולהשלים אותה אטום.
גם, גם אם זה ייקח עוד חודשים ארוכים?
גם אם זה ייקח עוד חודשים ארוכים, צריך להשלים את זה לפני הכל. קודם כל להשלים את המשימה, ואחר כך אפשר ללכת לבוחר, אבל קודם כל להשלים את המשימה. לא יכול להיות מצב שהחיילים שלנו, הילדים שלנו בשבעה באוקטובר קמו, עזבו הכל, עזבו תפקידים, עזבו עבודה, עזבו הכל כדי לצאת ולהגן על המדינה בצפון בדרום. אף אחד מהם דרך אגב לא בדק האם הוא בעד רפורמה, נגד, ימני, שמאלני, אשכנזי, ספרדים, וכולם יצאו כדי לשמור על המדינה שלנו ולעשות הכל. ועם כל הכבוד, אנחנו צריכים לתת להם להשלים את המשימה עד תום, כי אם לא נשלים אותה, אין לנו זכות קיום במדינת ישראל יותר.
השאלה אם הפוליטיקאים ראויים לאנשים האלה, לילדים שלנו שיוצאים למלחמה, הפוליטיקאים הנוכחיים.
אסתי, זה הדיון שאנחנו נעשה אותו יום אחרי המלחמה. אבל עכשיו, גיבוי מלא למשרד הביטחון, לקבינט המלחמה, לצבא הגנה לישראל, להשלים אטום. החיילים שלנו, הילדים שלנו שנמצאים שם, הם, זה הדבר שהם הכי ראויים לו, ואנחנו צריכים לעשות את זה, ולעמוד מאוחדים, מלוכדים, כדי שרק ביחד אנחנו נוכל לנצח. אחרי שנצח, נעשה את כל החשבונות נפש, שיהיה מספיק זמן להקים ועדות, לבדוק, לטפל ולתקן, ובעיקר להביא לשינוי תפיסתי במדינת ישראל. אני חושב שהיום ברור לכולם שהחוסן האמיתי של המדינה זה מי שיושב בצפון בדרום, מי שנמצא בסופו של דבר, אלה שאנחנו צריכים לתת להם מענה, קודם כל ביטחוני, להחזיר להם את הביטחון האישי, כלכלי, תעשייתי, תיירותי, לתת להם את כל המעטפות, את כל המענקים, את כל מה שנדרש, ורק אחר כך להתמקד במרכז ולא הפוך.
בתפקידך,
אני חושב שהתפיסת עולם צריכה להשתנות.
בתפקידך כיושב ראש מרכז השלטון המקומי, מה הם המפונים? איך עוזרים להם? אני מראיינת אותם מדי יום ושומעת שהם מרגישים זנוחים ונטושים ושלא רואים אותם, ובעיקר המפונים מהצפון שמרגישים שאין להם אבא ואמא, שמנהלת תקומה שהקימו בדרום לא הקימו כמוה בצפון.
תראי, קודם כל תושבי הדרום בעצם התחילו לחזור לבתיהם, אמנם לא כולם, ובשביל להחזיר את תושבים גם בדרום וגם בצפון, בראש ובראשונה זה ביטחון ותחושת ביטחון. אלה שני דברים שהלכו לאיבוד שצריך להחזיר אותם באופן מלא. בדרום זה ניכר יותר, זה משמעותי יותר. בצפון אנחנו עוד רחוקים, מה שנקרא, מהפתרון האמיתי. אני חושב שראשי הרשויות בדרום, יחד עם מנהלת תקומה, התחילו להחזיר תושבים, וגם מנהלת תקומה, כגוף שבסוף מקבל משאבים, מטפל במפונים, ועושה את כל מה שצריך כדי להחזיר אותם, עושה עבודה מדהימה. בצפון נוצר מצב שזה תחת משרדי הממשלה. וכשאתה נמצא תחת משרדי הממשלה, אתה נמצא תחת הבירוקרטיה והסחבת, ואני חושש משום מה שמה שקורה בדרום לא יקרה בצפון. לכן צריך לנער את העסק, לקחת מנהלת תקומה, להקים אותה בצפון, תת לה לנהל את העסק ותת לה לדחוף את העסק. אם ילכו בדרכים הרגילות, הבירוקרטיות, זה יקרה שנים ושום דבר לא יקרה.
כראש עיריית מודיעין קיבלת החלטה לצמצם מאוד את אירועי יום העצמאות. אני רוצה לשאול אותך מה עמד מאחורי זה, אם הייתה התלבטות, ואם אתה גם ממליץ לשאר הרשויות לעשות את זה.
תראי, אני חושב שקודם כל הייתה התלבטות מאוד מאוד גדולה. אני חושב שיום עצמאות זה אולי המועד הכי חשוב לחברה הישראלית, וכל השנים אנחנו דואגים שבו בעצם יהיה אחד הימים השמחים בשנה, אבל אירוע 7 באוקטובר, המלחמה שעוד אינה נמשכת גם ברצועה וגם בצפון, לצד כמובן המספר הבלתי נתפס, גם של החללים, גם אצלנו בעיר, כעיר שמובילה בגיוס לצבא הגנה לישראל, במיצוי לחימה וקצונה ותורמת אולי הכי הרבה. אני חושב שתוסיפי על זה את ה-134 חטופים שנמצאים ממש ברגעים אלה בשבי החמאס, ואנחנו לא רואים את האור בקצי המנהרה. כל אלה בעצם הביאו אותי להחלטה, כי אני חושב שהשנה יותר נכון לחגוג את יום עצמאות במתכונת צנועה ומצומצמת, ובעיקר קהילתית עם הכוחות המקומיים, ולהתמקד כמובן ביום הזיכרון כדי לעשות אותו יום זיכרון עוצמתי ומשמעותי עבור אלה שבזכותם אנחנו חיים פה, חיילי צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון, כל אלה שבשבעה באוקטובר הלכו והגנו בגופם ובחירוף נפש כדי לשמור על המדינה. אנחנו חייבים להם את החוב הזה, ולכן צריך לנהוג בצינה ובשקט, בטח ובטח בנושא זוכים שמאוד מאוד מפריע להלומי קרב, ובטח יש המון המון כאלה היום, ולכן אני חושב שההחלטה אמנם הייתה לא קלה, אבל אני חושב שזה הדבר הנכון בעת הזאת, ולכן האירועים השנה, לפחות אצלי, הם יהיו יותר יותר רגועים, הרבה להקות מקומיות, עם בנות ובני, כמובן, הנוער מהעיר. תוסיפי על זה קצת שירה בציבור ארץ ישראל, יותר מה שנקרא...
וזיקוקים לא יהיו בטח השנה.
זיקוקים לא יהיו, ברור לך.
אף אחד לא צריך את הרעש הזה.
ברור.
יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין מכבים, בריאות חיים ביבס, תודה רבה לך על השיחה הזו.
בבקשה.
עכשיו לארצות הברית, מרוץ נגד השעון בבולטימור בארצות הברית, לאחר שהבוקר קרה שם גשר גדול, בשעה זו נמשכים החיפושים אחר נהדרים, ואנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים. יואב זהבי, שלום.
שלום אסתי, אולי החדשות הטובות באירוע הזה הוא שהוא התרחש באחת וחצי בלילה,
ולא בבוקר.
מרילנד, ולא בבוקר, מדובר בגשר, כביש מאוד מאוד עמוש, שנוסעות עליו מאות אלפי מכוניות, מיליוני מכוניות למעשה מדי שנה, זה קרה באמצע הלילה, ולכן מספר הנפגעים, תכף נגיע לזה, הוא לא גבוה באופן יחסי, זה יכול להיות חמור הרבה יותר. נתחיל מההתחלה, בשעה אחת וחצי בלילה, ספינת מסע שנוסעת עליה קונטיינר עם מכולות, יוצאת מנמל בולטימור, לאחר דקות ספורות היא מתנגשת באחד מעמודי התמיכה של גשר בשם גשר פרנסיס סקוט קי. הגשר פשוט קורס לחלוטין, אפשר לראות את זה, נשארת רק משהו כמו, אפשר להגיד, גופה אולי של הגשר, אז זה רק חלקי הגשר. ממה שאנחנו יודעים, לפי שעה, שני בני אדם חולצו בשעה האחרונה, ונמשו מן המים, לפחות אחד מהם במצב קשה, אבל הרשויות ממשיכות לחפש אחרי לפחות שבעה בני אדם. איך יודעים שיש שם שבעה בני אדם? מכיוון שלפחות שבע מכוניות נפלו אל תוך המים, ממה שראו שם צוותי החילוץ וההצלה. עכשיו צריך להגיד, השמש גם עולה, אז יכול להיות שהמאמצים קצת יהיו קלים יותר בשעה הזאת. בוא נשמע דברים שאמר מפקד כוחות הכיבוי שם במסיבת עיתונאים שנערכה ממש לפני כחצי שעה.
We were able to remove two people from the water. One individual refused service and refused transport. Essentially, that person was not injured. However, there was another individual that's been transported to a local trauma center that is in very serious condition.
כן, אז אומר מפקד כוחות הכיבוי, אחד מהאנשים שחילצנו למעשה לא רצה להתפנות לבית החולים,
הוא היה
מדהים. במצב טוב.
שזה
כן,
מדהים.
הוא נפל למים, לא ברור איך,
איך לא הבאת לנו
לא
אותו
נפגע.
עכשיו לרעיון כאן.
אנחנו צריכים, אנחנו עובדים על זה, רגע, חכי. בסדר. דסק החוץ של התאגיד עובד כל הזמן. אחד מהם במצב קשה פונה כאמור לבית החולים, אסתי. נגיד שוב, מדובר בגשר מאוד מרכזי בכביש ההיקפי של בולטימור, עיר מאוד גדולה במדינת מרילנד, סמוך לוושינגטון. התקרית הזאת משבשת כאמור את התנועה בשלב הזה, ומה שעוד מוקדם להגיד, וכמובן שצריך לחקור, זה איך גשר בעיר גדולה בארצות הברית קורס מפגיעה של אונייה. מה היה שם לא תקין מבחינת הבנייה של הגשר הזה? כנראה שימצאו שם איזה שהם מחדלים. מתי בדקו את הגשר הזה בפעם האחרונה? אלו כנראה, כמובן, סליחה, דברים שיצטרכו לבדוק. אני מניח שיעשו את זה.
ושוב, מזל גדול, גדול שזה לא קרה ביום.
חמור הרבה יותר זה יכול להיות.
היה שם אסון הרבה יותר גדול. תודה רבה, יואב. פרסמות וממשיכים. עדכוני ספורט, ליאן וילדאו, שלום.
שלום שלום אסתי, את יודעת, היה לנו שבוע לא מוצלח לכדורגל הישראלי בנבחרות, הכישלון כמובן בראש ובראשונה מול איסלנד בפלי אוף היורו, אבל היו גם הפסדים של הנבחרות הצעירות שלנו. בנוגע לבוגרת, נאמר שבימים הקרובים צריכות להתקבל החלטות, יש תמימות דעים שהמאמן אלון חזן יסיים את תפקידו, השאלה עכשיו היא לגבי המנהל המקצועי יוסי בניון, וכמובן גם לגבי המאמן הבא. אגב, אחת האופציות שהוזכרו היא גם אופיר חיים, מאמן נבחרת הנוער עם כל ההצלחות שהיו שם, והיום ב-4 נבחרת הנוער שלו בהדרכתו תשחק בנורווגיה במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 19, אבל לצערנו בגלל הפסד בשבת למונטנגרו 1-0 בתוספת הזמן, הנבחרת שלנו לא תלויה בעצמה, לא רק בעצמה, היא גם צריכה לנצח וגם צריכה מידע של מונטנגרו מול בוסניה כדי להפיל שוב לאליפות אירופה. הנה נשמע את אופיר חיים.
אין לנו הרבה גרות, צריכים לנצח את המשחק חייבים, זה גבוה תלוי בנו, אבל אנחנו נבוא למשחק ונעשה את הכל כדי באמת להפיל לאליפות אירופה.
גם הנבחרת הצעירה של ישראל מתמודדת הערב ב-7 בגרמניה במוקדמות אליפות אירופה נגד הנבחרת המקומית החזקה שבמקום השני בבית. הנבחרת שלנו ללא נקודות אחרי 4 משחקים ואין לה ממש סיכוי ממש בעצם להפיל. אבל נזכיר שזו הנבחרת שצריכה להיות הבסיס לנבחרת שתשחק במשחקים האולימפיים בקיץ בפריז. הנה נשמע את אילי פיינגולד, שחקן הנבחרת ומכבי חיפה.
עשינו טעויות שאנחנו למדנו מהם, ואני מאמין ש... ובטח בחברים שלי שהטעויות האלה יחזרו על עצמן. נבחרת גרמניה מצוינת, כולם יודעים את זה, לא צריך לספר את זה לאף אחד. אני באופן אישי מאוד נהנה פה, אני מרגיש שיש ליקוד קבוצתי מצוין פה בקבוצה, כולם מחוברים, כולם משחקים אחד בשביל השני, יש אווירה טובה, ואנחנו נצטרך להביא את זה במגרש ולהיות מאוחדים ולנצח את גרמניה.
והנה נשמע גם את גיא לוזון, מאמן הנבחרת לקראת המשימה הזו בגרמניה.
משחק מול נבחרת גרמניה שהיא מעצמת כדורגל, כל דבר ועניין. יריבה שאנחנו מכירים היטב מהיורו האחרון. אנחנו מודעים לחוזקות, לחולשות, ונבוא לעשות את הכדורגל שלנו בצורה הטובה ביותר. כל השחקנים מחויבים, מאוד רוצים להשתפר, מאוד רוצים ללמוד. החבר'ה שכאן צריכים להוכיח את עצמם.
אז כן, אני מקווה שככה יתוקן הטעם המעט מר מהשבוע האחרון עם ההישגים של הנבחרות שלנו. ולסיום, אסתי, לפני שעה קלה, אחד משחקני העבר של הנבחרת, ואחד הבולטים בעשור האחרון אפילו בליגה, טל בן חיים, מחלוץ, שחקן מכבי פתח תקווה, מודיע על פרישה ממשחק פעיל בגיל 34, בעקבות פציעות חוזרות ונשנות. יש לו 29 הופעות בנבחרת, 6 שערים, שיחק נזכיר גם בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב, שם לקח 2 אליפויות ו2 גביעים, גם את הטראבל המפורסם. הייתה לו גם גיחה פחות מוצלחת בספרטה פראג בצ'כיה, אבל בהחלט מהשחקנים הבולטים שלנו. כנראה שהוא יעבור לצד המקצועי, מעבר אל הקווים בהמשך. בהחלט דמות שהכדורגל שלנו אוהב לשמוע, אדם ככה גם צבעוני ומתראיין כמו שצריך, אז נקווה גם לראיין אותו בקרוב.
תודה רבה, ליאן.
תודה.
אחרי הפרסמות, אלון פרוכטר יהיה כאן עם התרבות, ונארח את רוני דואני.
זמן עצר, אין מילים, הפחדים שוב עולים, השדים נעולים, מסתירה בבטן, בסלון מבטים, אלוהים מה עושים, עצב בא בגלים, ואני נשברת. כמו אלף טון של שמש, קיר בטון של רגש, איך את לא תופסת.
אלון פרוכטר, שלום כאן באולפן.
שלום אסתי. שיר חדש לרוני דואני, דמייני גן עדן.
דם דם דמייני.
בדיוק, וגם גם רוני איתנו פה, שלום רוני.
היי, מה העניינים? צהריים טובים.
שלום.
ברכות על השיר החדש.
תודה רבה.
ספרי עלינו עליו.
וואי, קודם כל זה נורא מרגש אותי לשמוע אותו ברדיו. כי זה שיר שבאמת נכתב בבטן. אני ממש זוכרת את הרגע הזה ש... אחרי תקופה של חודשיים שהיה מאוד מאוד קשה לסדר את המחשבות בראש ולעכל את הכל, היה כזה מין רגע במקלחת שאמרתי, אוקיי, יש לי משהו להגיד רגע על כל התקופה הזו. זה מאוד מרגש אותי לשמוע את זה עכשיו. כן, זה מספר על החוויה שלי, אבל אני מוצאת שעוד ועוד... הורים ואימהות חוו את זה, שכאילו אתה מבין, אוקיי, יש איזושהי שערה מטורפת בחוץ, אבל יש לי ילדים בבית ויש לי גם את עצמי, ואיך אני כאילו הולכת להסביר את הטירוף שבחוץ? יש לי ילד מתוק, נורי, בן 7.5, שמבין, ואתה צריך... לתווך לו את המציאות.
איך מתווכים לנועי החמוד הזה את המציאות הקשה?
קודם כל הייתי צריכה לתווך את זה לעצמי. אני זוכרת את הרגע אחרי יומיים מאותו 7 באוקטובר, שפשוט הופעתי להורים שלי בבית. הם לא הבינו, פשוט הגעתי. אני חושבת שאני מגיעה עם ילדים, פשוט הייתי אני. ישבתי עם ההורים שלי בסלון ואמרתי להם, תגידו, מה? בואו נדבר על זה רגע, מה אני עושה עכשיו? אתם ההורים שלי, תגידו לי, כאילו, אני לא יודעת מה לעשות, באמת הרגשתי חוסר עונים. ולתוך התקופה אתה פשוט נעזר, אם זה אחותי המדהימה שהיא בעצמה דרמטרפיסטית והפסיכולוגית שלי, וגם בית ספר של נוי עזר. ותוך כדי שאת מרדימה... אני
עוצרת אותך לרגע, רוני, כי בחניתה יש עכשיו צבע אדום, חניתה בצפון, כן. ירי רקטות וטילים, בחניתה, צבע אדום, אלה חיינו בזמן האחרון, מדברים ומטריעים.
ממש ככה, ממש ככה. ומדמיינים גן עדן ומקווים לטוב. אז כן, אז כאילו, תוך כדי... אני גם עושה עם עצמי שיחות, כי אני לא רוצה כל ההנחית עליהם ואת כל העצב, וזה אם זה לילות ללא שינה וחלומות ובכי, אבל כאילו, בבוקר הכל טוב, ומייצרים שגרת יום במיוחד בתקופה שהם לא היו בבית ספר, ואז שהם מגיעים לגן. כאילו זה הכל הצביב זה, כאילו ממש הרגשתי שיש לי תפקיד מאוד מאוד חשוב לצד זה שיש לנו גם לי ולבעלי עסק עצמאי שאותו צריך לתפל, אני גם רגע בבית, זה מין תפקיד מאוד, מאוד חשוב, לא לפגוע בביטחון של הילדים ובהרגשת ביטחון שלהם בעולם ומה שקורה בחוץ. וזו הייתה המשימה שלי.
ובמהלך המשימה הזו נפגשתי עם אמהות, אפשר אפילו להגיד שאת השיר הזה את מקדישה למישהו?
ממש, כן. אני נפגשתי עם אמאות, היה לי מפגש מאוד עוצמתי כבר בשישי הראשון אחרי השבת. הגעתי לקבלת שבת בהתנדבות באחד מהמלונות, ופגשתי אמא בגיל שלי עם שלושה ילדים, מפונה מהבית שלה, בעקבות כל התופת שהייתה. והיא סיפרה לי גם על החוויה שלה בתור מעריצה שלי כילדה, ואז גם ישבנו ודיברנו. והיא מבחינתי הייתה לוויה, היא כאילו הייתה שם ודיברה איתי, ואני הקשבתי, הרגשתי שהתפקיד שלי בכל ההופעות וההתנדבות זה באמת להיות האוזן הקשבת ולבוא ולשמח. והסתכלתי עליה והרצתי אותה, איך היא עושה את זה? פה היא נמצאת עם חוץ לבית שלה, היא מרגישה בחוסר ביטחון, ואיך בונים לילדים האלה שהוא פה מתחושה של בית וביחד. ואני חושבת שאנחנו לוקחים לפעמים דברים כמובן מאליו, אבל המון תעצומות נפש כדי שאנחנו נרגיש בביטחון, כדי להוציא את הביטחון הזה לילדים שלנו.
נכון, המון.
אנחנו אפילו לא לוקחים את זה בחשבון, כי זה בא...
כל אימא מבינה אותך לגמרי. דמייני גן עדן, אני שמה לך נקודה, את יודעת למה? כדי שתדרגשי לשמוע את השיר ברדיו, כי אני רוצה לסיים את המשדר עם זה. אז הנה.
אז דמיינו גן עדן כולנו.
רוני דואני.
באמת רק שורות טובות.
תודה רבה.